מרתק בספר שמות, והגענו אל פרק וו או זין. הגענו לפרק זין. אם כן, לפי מה שהסברנו, המטרה של יציאת מצרים או של המכות במיוחד זה וידעו מצרים כי אני השם. אז אם נסכם את התורה, את הסיפור של התורה, מבריאת העולם ועד מכות מצרים, אז נוכל לומר כך. נאמר בתורה שאלוהים ברא את העולם. כשהוא ברא את העולם, הוא עבד קשה עד שבסוף ברא את האדם. כשברא את האדם, התחילה ההיסטוריה האנושית, עבד קשה, בסוף יש עם ישראל. עבד קשה, העם הזה ירד למצרים. וביום מן הימים החליט מי שברא את העולם לדבר עם בני האדם, להתגלות אל בני האדם. לאיזה בני האדם? מצרים, כן? זה מה שנאמר, וידעו מצרים כי אני השם, בנתותי את ידי על מצרים והוציא את בני ישראל מתוכם. כן. מה? לא מדבר על יחיד, מדבר על אומה. ואם אתה מדבר על יחיד, כמו משה רבנו, אז גם הוא לא כל כך עברי. אברהם אבינו, כן. זאת אומרת, ההתגלות, אבל אצל אברהם אבינו זאת התגלות ליחיד. כן. התגלות ליחיד תמיד הייתה, אבל לא התערבות בנעשה בהיסטוריה. כלומר, מהלך ההיסטוריה האנושית מנותק מן ההתגלות הזאת. מה שאין כן, ביציאת מצרים קורה משהו מיוחד, שבורא העולם גם מתערב במהלך הפוליטי ההיסטורי. כן, אם אתם יכולים בבקשה לא להפריע, זה מאוד יעזור. כן, אז כן, יש התערבות של הקדוש ברוך הוא בנעשה בהיסטוריה, כשהנושא של ההתגלות, יותר נכון המושא של ההתגלות, זאת מצרים. ובדרך אגב, כמתלווה, כנספח, יש גם ישראל, אבל לא בשלב הזה. עכשיו, מהו הדיון? מה? לא. לא, זה לא מה שכתוב. יש לנו כלל גדול, כשאנחנו לומדים סוקים בתורה, כשאנחנו רוצים לדעת מהי דעת התורה על איזשהו נושא, מה עלינו לעשות? להסתכל בתורה, נכון? אז בוא נראה מה התורה אומרת, והתורה אומרת אחרת ממה שאתה אומר. בפרק זין, פסוק ה', נכון? זוכרים את זה? כן? פרק זין, פסוק ה', וידעו מצרים כי אני השם. אז ולא וידעו ישראל. בנתותי את ידי על מצרים ועשיתי בני ישראל מתוכם. כלומר, כשאני אנטה את ידי על מצרים ואני אוציא את ישראל מתוכם, התוצאה תהיה וידעו מצרים כי אני השם. כן.
עכשיו
עושה לנו פה תשובה למצרים, כי הרי
השאלה
הייתה
לשאול
את פרו,
מי השם אשר
ישמע בקולו? בדיוק, וזה פה שאלה חכמה מאוד של פרו. הוא אומר, אתם באים בתביעה שאני אשנה את ההיסטוריה, כלומר שאני אוותר על זכותי, על חובתי להנהיג את ההיסטוריה האנושית לטובת אומה אחרת. תוכיחו לי, מי השם ששלח אתכם? זאת שאלה אמיתית, אתה צודק, זה בדיוק זה. מי השם? אתה תדע. תסתכלו בתחילת פרשת בו, הדברים מפורשים בתחילת פרשת בו. ויאמר השם אל משה, כן, בפרק י' פסוק א', ויאמר השם אל משה, בו אל פרעו, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותי אלה בקרבו. כלומר, פרעו זקוק לזה שאני אשית את אותותיי, אפשר בבקשה לתת לשבת, היהודי, היקר, למען שיתי, אותותיי אלה בקרבו. אותותיי זה הרבים של אות. אות. מה זה אות?
זמן.
או, א', ב', ג', א' זה אות, נכון? גם ב' זה אות.
מופת,
רבים של מה? לא, סליחה, אני עכשיו אתן פירוש אחר. נא להקשיב למה שאני אומר. א' זה אות, ב' זה אות, ג' ד' ה' ו' ז' ח' ט' י', נכון? מסכימים? או אות, נכון? לא' קוראים אות או לא? אני לא שואל אם זה סימן או לא. אני שואל האם המילה אות בעברית מתארת את הסימנים האלה שאנחנו קוראים אותם א', ב', ג', ד', או לא. אמת, זה מה שמעניין אותי עכשיו.
זה שתי
משמעויות. אבל מעניין אותי המשמעות הזאת. עכשיו, הרבים של המילה אות, מה היא? תלוי, בעברית מודרנית הרבים של אות זה אותיות, אבל בעברית עתיקה לא אמרו כך. עד תקופת הגאונים עדיין אמרו אותות כרבים של אות. בסדר? עכשיו, מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה? למען שיתי אותותיי, יש שלוש אותות או אותיות שחסרות לפרעו, שהם אלה, א', למד, ה'. שהרי מה שאל פרעו? מי השם? אז מה הוא יודע על הקדוש ברוך הוא? לא, מי? מם ויוד. אבל מה חסר לו? אלה, סך הכל אותיות אלוהים, נכון? כלומר, מה שחסר לפרעו זה הידיעה של ההתגלות האלוהית בעולם הזה. כי הרי למה הקדוש ברוך הוא נקרא גם מי וגם אלה? כן, אלוהים ביחד. כן? שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. מה פירוש מי ברא אלה? מי זה מה ששואלים עליו שאלה? כן? מי זה לשון שאלה. הנעלם נקרא מי. הגלוי נקרא אלה. כלומר, הנעלם ברא את הגלוי. מי ברא אלה. אז עכשיו, פרעו מכיר את האלוהות בתור נעלם. מי השם? אז מי אתה יודע? אבל אלה אתה לא יודע. אז בוא אל פרעו, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותיי אלה בקרבו, כדי שיושלם אצלו השם. נכון. אז הוא מכיר דווקא את הנעלם, ולא את הגלוי. יפה. ולכן, יש צורך ב... ולמה הוא, את הנעלם הוא יכול להכיר? כי הנעלם זה דבר שהנשמה מכירה. אבל בגלוי, הקדוש ברוך הוא לא נגלה בהיסטוריה, לכן הוא לא יכול להכיר אותו בתור גלוי, לא יכול להכיר אותו בתור אלה. לכן ההתגלות בבחינת עשר מכות הייתה גילוי אותותיי אלה בקרבו. מכאן ואילך הוא ידע במה מדובר. אז הוא ידע עכשיו מי זה האלוהים. בסדר? בבקשה.
זה יפה, הוא צדיק, אבל למה הוא תקבל עשר מכות בשביל זה?
יפה מאוד. יוצא לי כי זה שהעשר מכות זה בכלל לא עונש. העשר מכות הם תשובה לשאלות של פרעו. זאת אומרת, לפרעו יש שאלה צודקת ביותר ואחראית מאוד. כן, תארו לעצמכם אדם שבידו הגורל של כל מצרים. ואם בידו הגורל של מצרים, אז הגורל של כל האנושות בידו. יש לו אחריות אדירה לאיש הזה. מה שהוא יחליט יקבע את הכיוון של ההיסטוריה. באים שני זקנים ואומרים לו, אתה יודע, תוותר על כל זה, ההיסטוריה עכשיו תהיה מונגת על ידי העבדים שלך. אתם גם אומרים לו, נורמלים. מי אמר לכם דבר כזה? השם אמר. מי השם אשר ישמע בקולו? תגידו לי מי הוא. ואז אם תבררו מי הוא השם, ומה העליונות של ישראל לעומת מצרים, אני אסכים. עכשיו אני רוצה פה להסביר משהו. מה? כי אלוהים הוא כבר ידע. נכון, כי הוא לא יודע שהשם הוא האלוהים. כלומר, אלוהים בבחינת כוחות בטבע הוא רואה, הוא לא יודע שהכוחות האלה זה השם. רק על ידי עשר מכות הוא יודע את זה. הוא צדיק כי הוא אחראי. לא הייתי אומר צדיק, הוא אחראי, הוא מוסרי, נגיד יש לו שליחות מוסרית פה, ולכן אני במקומו הייתי עושה אותו דבר. מה פתאום שאני אשחרר אומה של עבדים, במיוחד כשמה שנאמר לי זה שהאומה אני לא יקלוט, ההפך, כדי שיקלוט. זה מסביר רבי עובדיה ספורנו בגאונות מיוחדת. תארו לעצמכם אדם רגיל, אומרים לו תשלח את העבדים שלך, אומר לא, ככה הנהר הופך לדם. על המקום הוא משחרר אותם. זאת אומרת, אדם צריך לב חזק כדי לעמוד מול הדבר, מול האסונות האלה, ולברר עד הסוף. לכן צריך לחזק את ליבו כדי לשמור על הבחירה החופשית שלו.
מה
מה?
דווקא עשר מכות, אנחנו נלמד עכשיו את המכות.
ובים עוד הרבה יותר.
צריך להבין מה קרה בים. אז אתה שואל למה אחרי המכות לא צריך גם את הים. שאלות. בסדר? אתה מוכן לקבל שיש תשובות או שהשאלות האלה הן רק תיובתות? לא, אז בוא, תן לי קצת קרדיט שאולי חשבתי על הדברים. בסדר? עכשיו, אז השאלה היא, למה אחר כך לא צריך את המכות של הים? כן? אבל תראו, יש דבר מאוד מעניין. איך נאמר בפרשת שמות? בפרשת שמות, תסתכלו בפסוק, בפרק ה', פרק ד', סליחה. פרק ד' פסוק כ' ג', אני מבקש לא לנהל שיחות מחוץ לשיחות איתי בזמן השיעור. פרק ד' פסוק כ' ג', פסוק כ' ב', ואמרת אל פרעו, כה אמר השם, בני בכורי זה ישראל, לא אתה, ואומר אליך, שלח את בני ויעבדני, ותמיין לשלחו, הנה אנוכי הורג בנך בכוריך. איזה מכה זאת? מכה עשירית. כלומר, נאמר מראש, בחוזה, כביכול, שהקדוש ברוך הוא מציב בינו לבין פרעו, יש לך שתי אפשרויות. או שאתה משלח את בני ישראל מיד, או שיהיו מכות, וזה יסתיים במכת בכורות. פרעו העדיף את האופציה השנייה, אומר, אני לא משלח, זה מגיע למכת בכורות. לפי החוזה, מה צריך פרעו לעשות עכשיו? הוא יכול עכשיו להמשיך לשעבד את בני ישראל. כלומר, החוזה היה, או שאתה משלח או מכת בכורות. הייתה מכת בכורות, הוא שילם. יפה. כי אם אנחנו הולכים לפי החוזה, זה פלא. איך זה שפרעו מסכים פתאום משלח את בני ישראל? עד רבה, צריך להגיד, עכשיו אני לא משלח, שילמתי.
לא, לפי החוזה, זה לא שזה יקרה לפני המכות, זה יקרה אחרי המכות.
לא, זה לא מה שכתוב. בחוזה, וזה הוא צודק רז, כן? שהחוזה היה, או שאתה משלח, או מכת בכורות. הייתה מכת בכורות, לא חייב לשלח. והפלא הגדול זה שאחרי כל זה פרעו מחליט כן לשלח. כי הוא השתכנע. זה הכוונה. כי המכות שכנעו אותו. אז צריך להבין, מה במכות משכנע? מהו האתגר העומד במכות? ומדוע צריך את עשר המכות? ומה הן מוכיחות? כן? כי זה לא פשוט. צריך לברר לפרעו שיש עדיפות לישראל על פני מצרים המצדיקה את יציאתם. וזה צריך לברר את זה. אוקיי? כן, אבל מהי הכרת השם? כן, הכרת השם שישראל עדיפים על מצרים. מה? אז למה אחר כך הוא רודף אחריהם בים? זאת שאלה שנצטרך להתמודד איתה כשנגיע לנושא הזה. בסדר? אוקיי. כן. יש תשובות, אל תדאג.
כן.
כדי לשמור על בחירתו החופשית. עד רבה, כדי לתת לו כוח לעמוד מול המכות.
אז כוח, לא שהוא אמר הוא חזק את ליבו בלי שנתן לו שליטה.
לא, זה הכוונה. חיזק את ליבו, הוא צריך לב חזק. לתת לו עוצמה.
שהמצב הזה של פרעה היה כאילו של אנשים רשעים, שאם הם מגיעים למצב כזה...
כן, זה הפירוש של הרמב״ם. מה שאתה אומר זה הפירוש של הרמב״ם. מה שאני אמרתי זה הפירוש של רבי עובדיה ספורנו. אז כיוון שהרמב״ם איננו רבי עובדיה ספורנו, אין סתירה בזה שהם אמרו דברים שונים. בסדר? הם אומרים פירושים שונים על אותו פסוק, שאם הם היו נאמרים על ידי אותו אדם, הייתי אומר שהם סותרים אחד את השני.
לא, ברור, זה נכון.
בסדר.
זה הגיוני, אבל אם זה נאמר על אותו פסוק, למה שזה סותר?
זה סותר. בוודאי שזה סותר. לפי רבי עובדיה ספורנו, אז פרעו שמר על בחירתו החופשית, ולפי הרמב״ם הוא איבד את בחירתו החופשית. אז זה לא אותו פירוש. מה? אז זה פירושים מתנגדים. אלה הם פירושים מנוגדים. אני אחראי בין הרמב״ם לספורנו? מי אנחנו? כן. נכון. לפי זה פרעו חזר בתשובה שלמה. כשהוא רדף אחריהם בים. זאת השאלה, למה? למה הוא חזר? כן? זה צריך לענות על זה כשנגיע לנושא. כן. כן, ודאי, נו.
פה יש
כן. כן. כן, כן, הוא האדם הגדול פה. פרעה הוא אדם ענק. הרי תסתכלו בפרק י', פסוק א', ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה. כשאומרים למישהו בוא, איפה האומר? למקום שצריך להגיע אליו. אז איפה הקדוש ברוך הוא? את אל פרעה. אם הקדוש ברוך הוא היה אצל משה, אומר לו, לך אל פרעה. אבל כן אומר לו, בוא אל פרעה. זה סימן שהקדוש ברוך הוא נמצא אצל פרעה. למה? נכון, אז זה סותר, נכון? אז זה סותר. או שפרעה מחוץ לעיר, או שיש פה יוצא מן הכלל. על כל פנים אמר לו, בוא אל פרעה. רגע, רגע. אבל זה לא סותר. אבל אני אגיד לך משהו מסוכן קצת. הוא אמר, משה התפלל מחוץ לעיר, למה? כי הייתה מלאה גילולים. אבל איפה היה הקדוש ברוך הוא? איפה שהגילולים? נכון? איפה שהגילולים? משה לא יכול, אבל הקדוש ברוך הוא יכול. ולכן הזוהר אומר, כשנאמר לו בוא אל פרעה, משה התחיל לפחד. לא, הוא התחיל לפחד מן הכוח של פרעה. הכוחות תומה, מה זה? זה לא כוחות אלוהים? יפה, בדיוק מה שאנחנו אומרים. כן. מה אתה אומר? איפה נגיד את זה ככה? אז זה מה שלמדנו, כן? אנוס על פי הדיבור. אתם זוכרים? שהדיבור היה במצרים והצריך לשחרר אותו משם. זוכרים? למדנו את זה בשיעורים הקודמים. מה? בסדר. הבנתי מה שאתה אמרת. טוב, בואו נמשיך. מה יכולה להיות הטענה הראשונה? איפה התחיל ההבדל בין ישראל לעמים בעצם? איפה זה התחיל?
מתן תורה.
מתן תורה? אבל הוא לא היה מתן תורה. וכאן נאמר לפרעה שיש כבר הבדל. אז קודם כל זה כבר הוכחה שלא מתן תורה הוא מבדיל אותנו מן העמים, כי עוד לא היה. כן, זאת טעות מצויה אצל הדתיים, שבגלל שקיבלנו את התורה אנחנו שונים מן העמים. זה פשוט לא נכון. כן, גם אם לא... מה?
מה?
יפה. איך אתה אומר בבוקר? אני מקווה שאתה מתפלל בבוקר ואומר, אשר בחר בנו מכל העמים, מה המשך? ונתן לנו תורתו. אז בחר בנו לפני שנתן את התורה. סימן שלא מתן תורה הוא המקור לבחירתנו, אלא יש מקור אחר לבחירה שזיכה אותנו אחר כך במתן תורה. אוקיי? לא כמו שהדתיים אומרים שבגלל שקיבלנו על עצמנו את התורה אנחנו עם מיוחד.
עם סגולה.
עם סגולה, אבל לא בגלל שקיבלנו את התורה, אלא יש משהו אחר שקודם, נכון? אז שאלתי מתי זה התחיל, מה אמרתם? אברהם אבינו, יפה מאוד. במה נבדל אברהם משאר העמים? האמין בייחוד השם, והדבר הזה, נגיד, בא לידי ביטוי במה? כלומר, איפה ראינו הבדל בין... כן, זה נכון, זה מה שהיה בתוך הנפש שלו, אבל קרה לו משהו מיוחד. הוא עבר את הנהר. כלומר, הוא אדם שהציב את עצמו מול שאר האנושות. בזה, אחד הבירושים לביטוי העברי. כן? מה? יחיד, נכון. אבל אברהם אבינו, אדוני היקר, אברהם אבינו לא היה יחיד. כתוב, ועשך לגוי. אז הוא אומה שלמה, בדמות של אדם אחד. אבל הוא אומה שלמה, נכון? הוא אדם לא פרטי, הוא מדינה. הוא מדינה מהלכת. כן? אבל זה כשלמדנו ספר בראשית שנה שעברה, הוכחנו את זה. כן? שאברהם אבינו לא היה אישיות פרטית. לא, לא, בגללו הוא. כלומר, הוא נידון לא כיחיד. אני אסביר לכם דוגמה פשוטה. כשאדם נכנס, אדם פרטי, צדיק, נכנס לאש, מה קורה לו? הוא נשרף. מה? רק רגע. אדם פרטי נכנס לאש, הוא לא יוצא משם. כלומר, הוא יוצא כאפר, נכון? אומה שלמה נכנסת לאש, יוצאת. למה? כי יש השגחה מיוחדת על הכלל. אברהם אבינו נכנס לאש, יוצא. למה? לא בזכותו כצדיק, כי זה לא מספיק להיות צדיק כדי לצאת מן האש, אלא בגלל הכלל. מה? לא. לכן בבית הגמרא אומרת על חנניה, מישאל ועזריה, שכשנכנסו לכבשן האש, אמר להם נבוכדנצר, מי יציל אתכם? האם אתם תעשו כמו אברהם? אמרו לו, אנחנו לא יכולים לדעת, כי אחד היה אברהם בארץ, ולכן ניצל. כי אם הוא הולך לאיבוד, הולך את כל האומה הישראלית. אבל אנחנו, יש עוד יהודים, אז מי אומר שננצל? כן? מה אתה אומר? בסדר, נכון, בסדר. נכון, אז זה הכוונה, שהוא אומה שלמה. בסדר, אז אתה אומר מה שאני אומר. כן. מה? למה יצאו בכל זאת? היה צורך אז של קידוש השם בעיני העמים, בגלל המצב המיוחד של האומה. זה היה טובה לאומה. לטובת האומה היה צורך בזה. כן, ודאי. אבל הם לא ידעו את זה. זה הכוונה. כן. כן.
אם אני לא טועה, כתוב על הר"ן ברש"י,
ש?
שהוא נכנס...
נכנס ולא יצא. ולא יצא, נכון? בדיוק.
למה?
למה? כי הוא לא אבי האומה הישראלית. עכשיו, בואו נחזור לעניין. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שיש באומה הישראלית יכולת לגבור על הטבע. כי הטבע, למשל, האש, מחלה. אבל מי שגובר על הטבע, כן? אז האש לא מחלה אותו. עכשיו, הטבע, מה אתה רוצה?
השוואה כך מתבקשת, שהאש לא גוברת על מה שלמה, כך מתבקשת להשוות את זה...
בשואה. בשואה, נכון. נכון, אבל ניצלנו. זאת אומרת, צדיקים נשרפו, לצערנו הרב, אבל האומה יצאה מזה.
מה שהרב נובע, גם מי שנכנס ניצל.
מה, כאומה, אם הוא אומה שלמה. אבל לא היה בשואה מי שהיה אומה שלמה. זאת השאלה שנשאלה לפני כן, בחמש דקות האחרונות, אז תקשיב לתשובה שניתנה בקסטה. עכשיו. כן. כן, בסדר, טוב, זה שאלות על השואה. בסדר, השואה זה נושא לא פשוט, כן? לא מטפלים בזה בשתי דקות. כן, כן, אז זכורה, יש פה הרבה שאלות. בסדר, אני מסכים. אוקיי. עכשיו, בואו נחזור לענייננו. הכוח הטבעי, הנושא את העוצמה הטבעית הגדולה במצרים, זה היאור, הנילוס. בסדר? אז הפגיעה הראשונה היא בדם. בדם, כן, ויאמר השם אל משה, פרק זין, פסוק י"ט. ויאמר השם אל משה, נטה אמור אל אהרון, קח מתך ונטה ידך על מימי מצרים, על נהרותם, על יאוריהם ועל אגמיהם ועל כל מקווה מימיהם, ויהיו דם. והיה דם בכל ארץ מצרים ובעצים ובאבנים. ויעשו כן משה ואהרון כאשר ציווה השם. וירם במטה ויח את המים אשר ביאור לעיני פרעה ולעיני עבדה, ויהפכו כל המים אשר ביאור לדם, והדגה אשר ביאור מתה ויבאש היאור, ולא יאכלו מצרים לשתות מים מן היאור, ויהי אדם בכל ארץ מצרים. ויעשו כן חרזומי מצרים בלעתיהם, ויחזק לב פרעה, ולא שמע עליהם כאשר דיבר השם. ויפן פרעה, ויבוא אל ביתו, ולא שת ליבו גם לזאת, ויחפרו כל מצרים סביבות היאור מים לשתות, כי לא יאכלו לשתות ממימי היאור. כן? עכשיו, מה קרה כאן? אז כנראה שהיה מים שלא נפגעו. אבל כל פנים, מה שאנחנו רואים, מים ישראל, הם שתו מים או לא?
כן.
אז המדרשים אומרים שכן. כן? במדרשים נאמר שמצרים שתו מים, שמצרים שתו דם וישראל שתו מים. זאת אומרת, הפגיעה בטבע פוגעת במצרים ולא בישראל. בזכות מה? בזכות מה?
ישראל
לא לטבע. לא? כן, אפשר להגיד, אבל בזכות מי? בזכות אברהם. זאת אומרת, זאת היכולת של אברהם לגבור על הכוח הטבעי שעברה בירושה אל האומה הישראלית. אז אפשר לבוא לפרעה ולומר, אתה רואה פרעה, העם הזה שונה מעמך, בתור בני אברהם, הם גוברים על הטבע. כן.
אפשר להסביר שהטבע של עם ישראל הוא כזה?
אז זה כבר לא טבע. אז זה כבר לא טבע.
למה?
זה דבר נשמתי, תקרא לזה טבע נשמתי, אבל זה רק הרחבת המושג. בסדר? מה? אפשר להמשיך? עכשיו, מה...
השם יעד את אברהם ל...
כלומר, יש אצל אברהם אבינו יכולת לגבור על הדטרמיניזם הטבעי, על ההכרחיות של הטבע. ולכן גם כשהטבע נפגע, אברהם ומי שממשיך את דרכו מזרעו אינו נפגע. בסדר? וכאן היה מבחן, מבחן היאור, הוכיח שיש ייחוד באומה הישראלית לעומת מצרים, ביכולת הזאת לא להיפגע מנזקי הטבע.
ומה המשך
לדרכו? אז כנראה לא במעשים, אלא בזהות. כן. יש בזהות הישראלית, בסגולה הישראלית, משהו אברהמי. ולכן אומר משה לפרעה, נו אתה רואה, אנחנו שונים ממך, אז תשחרר. כן? אבל ישראל לא היו צריכים לחבור. נכון. נכון. כן, ככה אומרים חז"ל. כן? כן. מה לגייר את אברהם? איך? על מה אתה מדבר? אתה מדבר על מה וכל הבתי חיון, כן, נכון, נכון. עכשיו, יש פה שאלה. מה אפשר לענות לטענה הזאת שישראל הם בני אברהם? מה? גם ישמעאל? בסדר, כל הכבוד שאתם בני אברהם, אבל אתם לא היחידים באנושות שאתם בני אברהם, יש עוד אחרים. אז מה מייחד את ישראל מכל בני אברהם? שאנחנו בני יצחק. רק רגע, זה נעבור, זה טענה שנייה, אבל טענה הזאת קודם כל. הטענה הזאת נתקלת, כן, אנחנו נענה, אבל אנחנו בני יצחק ולא בני ישמעאל, ולכן יש בנו ייחוד נוסף. מהי התכונה בנפש שיצחק הוריש לאומה? מסירות נפש. אז המבחן יהיה במבחן מסירות הנפש במכת הצפרדעים. מה הקשר לצפרדעים במסירות נפש? בואו נראה. פרק זין, פסוק כ"ו. ויאמר השם אל משה בוא אל פרעה ואמרת אליו, כה אמר השם שלח את עמי ויעבדוני, ואם אין אתה לשלח, הנה אנוכי נוגף את כל גבולך בצפרדעים ושרת היאור צפרדעים. ועלו ובאו בביתך ובחדר משכבך. זה מאוד לא נעים, נכון? שבמיטה יש צפרדים. ועל מיטתך ובבית עבדיך ובעמך ובתנוריך ובמשארותיך. תנור, לפי הבנתי, זה חם. אז מה קרה לצפרדים שנכנסו לתנורים?
מתו.
מתו, נכון? מה אומר רשי? תסתכלו ברשי. תסתכלו ברשי. כן? בבקשה, תסתכלו ברשי. אין פה רשי. אבל פה זה לא כתוב. כתוב מקום אחר בחז"ל. כן? באמת כתוב. שיש ללמוד, הנה, בבעל הטורים כאן הוא מביא. בעל הטורים, הוא אומר, כאן מביא מהגמרא, מה ראו חנניה מישל ועזריה שמסרו עצמם לשריפה, נשאו קל וחומר לעצמם מצפרדעים, שהצפרדעים מסרו עצמם למיטה על קידוש השם. כן? עכשיו כתוב, ואחר כך נמלטו, כדכתיב, ימותו הצפרדעים מן הבתים, מן החצרות ומן השדות, אבל לא מהתנורים. אבל טוב, בקיצור, משה ואהרון לעומת זה יש ביקורת עליהם שהם לא מסרו את עצמם כצפרדעים. על כל פנים, המכה של הצפרדעים היא מכה שבאה מכוח המסירות נפש. מסירות נפש של הצפרדעים להכות את מצרים. מי סבל מזה? מצרים. וישראל לא. אם כן, יש תכונה נוספת מלבד היכולת לגבור על הטבע שעברה באומה הישראלית, כי הרי זו תכונה משותפת ליצחק ולישמעאל. יש תכונה יצחקית מיוחדת באומה הישראלית, זאת מסירות הנפש. ולכן במובן הזה מגיע לנו לצאת ממצרים ולא להישאר במצרים. כן.
צורת הלימוד מנקודת הצפרדעים הראשונה, תלמידם ישראל,
ניצלים מהמסירות נפש של הצפרדעים, כי לא נכנסו לתנורים שלנו. אנחנו ניצלנו מן המסירות נפש של הצפרדעים. נכון. למה אתה ניצל מהמסירות נפש שלהם? כי לך יש מסירות נפש. אז פלוס לא פוגע בפלוס. גם יצחק ניצל. אבל הייתה לו מסירות נפש לעלות על המזבח. וניצל. אנחנו לא רואים מכת בכורות עדיין. בבקשה. היה מעמד של בני חורין. נכון? כן. לא. זה אומר שהמצרים יודעים להוציא צפרדעים. זאת אומרת, שעדיין זה בתחום, יש פה יסוד טבעי עדיין. חכם הטבע יכול גם לעשות את זה. כלומר, יכול אדם פרטי בין האומות להיות כאברהם, או כיצחק, או כיעקב. זאת לא קדושה של הכלל. כן, כיחיד, זה יכול להיות. זה לא תכונה לאומית, זה תכונה פרטית. כן, בבקשה. גוברים על הטבע? אנחנו רואים את זה באמונה שלהם. אמונת הייחוד של בני ישמעאל היא סותרת את הנתון הטבעי. הטבע מלמד עבודה זרה. זה הפילוסופיה היהודית ערבית שהייתה בימי הביניים. עכשיו, אבל יש טענה, אנחנו יודעים שמסירות נפש מצאנו בשתי דתות. מסירות נפש על אמונה. איפה מצאנו שאנשים מוסרים את נפשם על אמונתם? לא, באסלאם לא. בנצרות וביהדות. זאת אומרת, לפי האסלאם אין מצווה למסור את נפשו. זאת אומרת, אם האדם יבוא ויאמר, או שאתה משתחווה לעבודה זרה, או שאני הורג אותך, המוסלמי לא ימות על קידוש השם. ג'יהאד זה משהו אחר, זה מלחמה. כן, זה מלחמת קודש, אבל מה שנקרא מסירות נפש על שמירת האמונה או על שמירת הדת, לא מצאנו את זה אלא בשתי דתות בלבד, בישראל ובאדום. מאיפה ירשו את זה האדומים? הם יצחק בני יצחק. לכן יש טענה של פרעה, בסדר, כל הכבוד, אתם בני אברהם ויצחק, אבל אתם לא היחידים. יש בני אדום. זה הכוח של אדום. כן. הכוח של אדום זה רומא הנוצרית. כלומר, מה שאחר כך התהווה כהתרבות המערבית. היום המוקד של אדום באמריקה. כן. תלמד על כל ההיסטוריה של קדושי הנצרות שנרדפו על ידי הרומאים והיו מוכנים להיהרג ולהישחט ולהיאכל על ידי האריות בקרקסאות. נכון? לא, לא, זה לא מסירות נפש על שמירת אמונתו. יש בכל העמים מי שמתאבד, זה משהו אחר לגמרי. כן? אבל יש מי שמוכן למסור את הנפש על שמירת דתו. יש מי שמוסר את נפשו כמעשה דתי, זה משהו אחר. יש את זה להינדים, יש את זה למוסלמים בג'יהאד וכו'. בוא נדבר על משהו אחר, שכשהוא נרדף, הוא מוכן לאבד את חייו כדי לא לעבור על דתו. זה מצאנו אצל הנוצרים ואצל היהודים.
ההמון הנוצרי
חי? מה? כן, ראשוניהם היו עושים, כן, מסירו. מה? אני לא, סליחה שאני מוכרח להגיד דבר אמת, כן, מה לעשות? היו בין קדושי הנוצרים, היו אנשים כאלו.
לכן גם שהם גרים גרים יותר נוצרים.
רוב גרים מאדום, אומרת הגמרא, כן.
הם נדרשים בכלל מחוקי הנוצרות
לארץ? כן. עכשיו, איפה היינו? כן, שאם כן, אתם בני אברהם ויצחק, אבל אתם לא היחידים. אז מה יכולה להיות הטענה של משה נגד פרעה? אנחנו גם בני יעקב. וזה רק לנו. ובתור בני יעקב יש בנו תכונת נפש מיוחדת, המייחדת אותנו מכל בני אברהם ויצחק. לא רק מכל בני אדם, אלא אפילו מכל בני אברהם ויצחק, מאדום וישמעאל, אנחנו נבדלים ביותנו בני יעקב. מה ההוכחה לכך? הכינים. נכון? מכת הכינים. זה כתוב כאן, נכון? בואו נראה מה נאמר כאן. בפרק ח', פסוק י' ב', ויאמר השם אל משה, אמור אל אהרון, נטה את מתך והח את עפר הארץ, והיה לחינים בכל ארץ מצרים. למי נאמר והיה זרעך כעפר הארץ? לא נכון, ליעקב נאמר, כן? ליעקב נאמר והיה זרעך כעפר הארץ. יש איזה יחס מיוחד בין העפר לבין יעקב. רוצה להזכיר לכם מה שכתוב בפרשת ויחי, והשביעך בשם, והשביעך בשם, לא, ועשית עמדי חסד באמת, אל נא תקברני במצרים. למה? למה יעקב לא רצה להיקבר במצרים? מה אומר רש"י? שלא יעשו ממנו עבודה זרה, ומה? שהארץ תהיה, תהפך לקינים, ויהיו מרחשות תחתיו. אז יעקב אבינו לא רוצה שמתחת למומיה שלו יהיו קינים, מאוד מפריע לו, לכן הוא מבקש להיקבר בארץ ישראל, ויחד עם זה שלא יעשו אותו עבודה זרה. כן? מאוד מעניין הדבר הזה. כן? כלומר, שני הפירושים הם קצת מוזרים. אז קודם כל אתם רואים שכבר ברש"י הזה, כלומר בהתנהגות של יעקב אבינו, אנחנו כבר רואים נטייה קדומה של העמים להפוך יהודי מת לעבודה זרה. זה מעניין. אבל למה אין חשש שאם הוא ייקבר פה בארץ שהכנענים יעשו אותו עבודה זרה? או שעם ישראל יעשו אותו עבודה זרה, או שהכנענים יעשו אותו עבודה זרה.
הוא לא יהיה
מוקד על הארץ. לא, בסדר, זה לגבי הטיעון השני, אבל אני מדבר על הטיעון הראשון. לא, פשוט מאוד. מתי יש נטייה להפוך יהודי מת לעבודה זרה? בגלות. כלומר, במצב של חולשה של האומה הישראלית, אז הופכים את שרידיה המתים של האומה הישראלית לעבודה זרה. בסדר? עכשיו, אבל הדבר הזה, הסכנה המיוחדת הזאת, מה? כלומר, מדוע אנחנו הופכים להיות עבודה זרה בגולה? כי בגולה אנחנו לא עם חי, אנחנו עם מת. אז משתחווים, והנטייה לעשות עבודה זרה היא דווקא כלפי דברים מתים, לא כלפי דברים חיים. כן? כי אז המגיה שולטת. כן? אתה אומר לעצמך, כלומר, הנטייה של הנפש האלילית לקדש דברים שהחיות בהם מעטה. ולכן לוקחים דווקא גוף של יהודי מת, ואליו משתחווים. כן? מה? זה הנצרות למשל עושה את זה, כן? מה אתה אומר? בגלות, מבחינה רוחנית, האם... מה? לא. רגע. היינו בגלות רוחניים, ולכן מתים. מה? ש? אתה לא יודע מה זה נצרות? נצרות זה הדת שהתוכן העיקרי שלה זה להתפלל ולהשתחוות ליהודי מת. כן, אז אני ברוך השם, תשאל כל נוצרי, הוא יגיד לך שזה נכון. מה? ודאי. לא, למה? למה? זה מה שהם אומרים. לא, לא, אני לא אומר את זה כ... אני לא עושה שום קריקטורה. אני אומר את מה שהם אומרים. הם לוקחים גוף של יהודי מת, קוראים לו ישו, משתחווים לזה. נכון? זה לא מקרי, כן? מה? מה אתה אומר?
התשובה לגבי
הרוחניות זה בגלות. אז אני רוצה להסביר. בגלות, מה שהיינו, זה היינו רוחניים, בגלל שהיינו מתים. זאת אומרת, היינו מתים בבחינה לאומית, ולכן נותר לנו איזה כילוח דק של רוחניות מופשטת. זה מה שהחזיק אותנו. לא היינו חיים. כן. בבקשה.
אם אין חשש שיעשו את אנשים עבודה זרה בארץ, למה לא יודעים את המקורה של משה?
כי זה בחוץ לארץ. כן, הלאה. כן. לשים לב כששואלים שאלה. כן, מה? גלות בארץ? יש מצבים של שפלות, אז זה לא ממש גלות. כן, כבר כבר שיש גויים ששולטים עלינו, אתה אומר.
כן,
כן, זה יכול להיות. זה יכול להיות דבר כזה, אבל זה פחות חמור. מה? אבל תמיד זה ארץ החיים תמיד. אבל זה ארץ החיים תמיד. כלומר, תמיד יש קצת יהודים ששומרים על הגחלת. פה. עכשיו, עכשיו אני רוצה פה להתקדם. רגע, אני רוצה להתקדם. מה אתה אומר?
איזה
מגלות
יש
לנוצרים?
איזה מגלות יש
לנוצרים? בגלות שלנו. כשאנחנו בגלות, אז זה מאפשר לנצרות לפרוח. כן? הרי מה התיאוריה הבסיסית של הנצרות? שסיפלותם של ישראל היא הראיה לאמיתות הנצרות. נכון? לכן הקמת המדינה מבחינתה מהווה סימן שאלה ענק על כל הנצרות כולה. למדנו את זה כשדיברנו כוזרי, כן? בסדר, אז עכשיו, סליחה, רבותיי, אנחנו עכשיו לא לומדים עכשיו על הנצרות, אנחנו עכשיו לומדים 10 מכות. אני הזכרתי את זה בדרך אגב, כדי להבין מה זה הקינים. שאלתך, תשמע אותה בבקשה לשיעור בכוזרי. אנחנו עכשיו לומדים בדיוק על הנצרות בספר הכוזרי בימי שני. בסדר? עכשיו, כן. נכון, זה לא מה שאמרתי גם. עכשיו, בואו נחזור לעניין. מה המיוחד של יעקב אבינו לעומת אברהם ויצחק? נאמר בפרשת ויצא יעקב מבאר שבע, אז והנה, והיה חלום, והנה סולם, מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיים, והנה מלאכי אלוהים. עולים ויורדים בו, והנה השם ניצב עליו, על מי? על יעקב. ויאמר אליו, אני אלוהי אביך, אלוהי אברהם ואלוהי יצחק. זאת אומרת, אף על פי שאני אלוהי אברהם ואלוהי יצחק, אני מייחד את שמי עליך דווקא. כלומר, הסגולה של יעקב זאת היכולת להיות כלי לגילוי שכינה, מה שלא היה אצל אברהם ואצל יצחק. ולכן, דווקא במכה המיוחדת ליעקב, דווקא שם החרטומים לא הצליחו. תסתכלו בפסוק ט"ו, ויאמרו החרטומים אל פרעה, אצבע אלוהים היא. מה שלא אמרו במכה הראשונה והשנייה שהיו מכוחו של אברהם ויצחק. כי בזה יש שיתוף מסוים עם אומות העולם, עם אדום וישמעאל. עכשיו, מה זה העניין של הכינים? למה אמרו אצבע אלוהים היא? מה אומר רש"י? כן, מת המקומי, נכון? עכשיו, תזכרו לפניכן, לא יכלו להוציא את הכינים, שאין השד שולט על בריאה פחותה מכסא עורה. כלומר, זה מכללי כוחות התאומה, או מכוחות הטבע התאומיים, שיש אפשרות לפעול עד גודל מסוים. כינים הם קטנים מסעורה, זה לא עובד. כן? אז מי כן יכול לפעול על הכינים? הבורא. אז לכן, אם יש מכה שפועלת על הכינים, זה סימן, ואיננה שולטת בישראל, סימן שיש בישראל כוח אלוהי מיוחד. ולמה? למה שלא יהיו בקים בזה? אז מה? למה שלא יהיו? מי אמר שצריך ללמוד תורה בשביל זה? צריך להיות אדם גדול, זה הכל. כן. כן. נכון. אבל זה אחרי שנתברר שעשיו הוא לא בפנים. זאת אומרת, אבל זה מכוח יעקב שזה בא. מה אומר חז"ל? כן? הנה השם ניצב עליו, על יעקב, ולא על אברהם ויצחק. בסדר? אז בואו נראה מה שחז"ל אומרים במדרש הזה. הם אומרים לך שיש ביעקב משהו שאין באברהם ויצחק, שזה יכולת להיות כלי קיבול להשראת שכינה. זה משהו במהות של יעקב, שהשם ניצב עליו. ולכן, מי שאצלו התכונה הזאת, של היות כלי לשכינה עברה אצלו בתורשתו הלאומית, איננו נפגע כשיש מכה של כינים. כי מכת הכינים שייכת דווקא ליכולתו של הבורא ולא של השד. מה? כן, בדיוק. כן? אז כמו שאמרו, כששאלו את החרטומים, מדוע אתה לא מצליח, מדוע אתם לא מצליחים להוציא כינים, הם אמרו, השד יודע. כן, עכשיו. בסדר? לכאורה צריכות להיגמר פה המכות. יפה. אם אתם בני אברהם, בני יצחק, בני יעקב, הוכח למעלה מכל ספק שיש בכם ייחוד לאומי ונפשי שמייחד אתכם מכל העמים, שלום, תצאו ממצרים. אבל מה יכולה להיות הטענה של פרעה, אז אם כן? איך הגעתם לפה? הרי יש, היה לכם שלב בהיסטוריה שאתם החלטתם על אף הייחוד שלכם לחיות בסימביוזה עם מצרים, להתמזג באומה הזאת. אז אתם לא יכולים לחזור אחורה. נכון, החלטתם, הרי, מה, ומי עשה את זה אגב?
יוסף.
אמר שמצרים היא ערוות הארץ, ואת ערוות הארץ ואתם לראות. מה זאת אומרת לראות את הערווה? להפרות את מצרים. כלומר, אתם קשרתם את גורלכם הלאומי בהיסטוריה של האומה הזאת. מכאן ואילך, אנחנו הולכים ביחד בהיסטוריה. ישראל ומצרים.
כבר מהגר.
מה? כבר מהגר, בסדר. אז זה הניסיון אפשר להגיד שנכשל. אבל יוסף, הוא מתוך האומה, מחליט להוריד את האחים שלו למצרים, להושיב אותם פה, ויחזו בה, ויפרו, וירבו מאוד. אז אתם לא יכולים עכשיו להגיד, שלום, השתמשנו בכם 200 שנה, 400 שנה, הולכים. אתם בשר מבשרנו. יוסף החליט על כך. החלטתם להתערב, כן? והתערבו בגויים, וילמדו מעשה.
אז בעצמו חזר בו.
יוסף חזר בו. איך אתה רואה את זה? פקוד יפקוד ילמד אתכם. אבל עוד לפני שאמר את זה, קרה עוד משהו. איפה הוא הושיב את האחים שלו? בגושן ולא במצרים. זאת אומרת, הוא הסכים לסימביוזה הזאת בתנאי אחד, שיהיה גטו. אם זה גטו, סימן שזה זמני, כי זה לא נורמלי לחיות בגטו, לחיות באוטונומיה בתוך אומה אחרת. סימן שאתה רואה את זה כתחנת ביניים. לכן הערבוב לא היה ערבוב אמיתי. מה בוחן את זה? מכת הערוב, כן? שבא לבדוק את מידת התערובת. וכאן לראשונה מופיע פה ביטוי מאוד מעניין, פסוק י' ז', כי אם אינך משלח את עמי, אני משליח בך ובעבדיך ובעמך ובבתיך את הערוב, ומלאו בתי מצרים את הערוב וגם האדמה אשר מעליה, ויפלתי ביום ההוא את ארץ, אתה מוכן לו לישון? ויפלתי ביום ההוא את ארץ גושן אשר עמי עומד עליה לבלתי היות שם ערוב. לראשונה מוזכרת ארץ גושן בתור נפרדת משאר מצרים. למה דווקא בהקשר הזה? כדי להזכיר את העובדה שיוסף, אף על פי שהסכים לעירוב, אבל בכל זאת הפריד את אחיו לארץ גושן. אם כן, הטענה שלך פרו איננה טענה אמיתית. אנחנו שונים ממך. ושמתי פדות בין עמי ובין עמך, למחר יהיה האות הזה. עכשיו, התגובה של פרעו לעובדה הזאת היא מעניינת מאוד בפסוק כ"א. נאמר פסוק כ"א, ויקרא פרעו אל משה ולאהרון למור, לכו זבחו לאלוהיכם בארץ. בסדר, אתם רוצים אוטונומיה דתית? בבקשה, אז נעשה כמו שיוסף רצה, כן? אז תישארו פה בארץ. ואומר משה, לא נכון לעשות כן, כי תועבת מצרים נזבח לשם אלוהינו. הן נזבח את תועבת מצרים לעיניהם ולא יזכלונו. זאת אומרת, המצב הוא כזה שמה שאנחנו מייצגים מהווה סתירת לחי לתרבות המצרית. אז לאורך ימים אי אפשר להישאר פה. אתה רוצה, אפשר לעשות הפרדה. דרך שלושת ימים נלך במדבר, וזבחנו לשם אלוהינו כאשר אמר אלינו. למדנו, מה זה שלושת ימים תמיד? המרחק בין ישראל לעמים זה שלושת ימים. אם אנחנו שומרים על המרחק הזה, אפשר, אנחנו נצא שלושת ימים, נחזור. בסדר? מה? מה הדרש? כלומר, לא, תקבל את ההבדל בין ישראל לעמים. כלומר, בכל מקרה אתה חייב לקבל את זה. למדנו את זה בפני שני שיעורים, מדוע כל מקום שמצוין ההפרש בין ישראל לעמים זה שלושת ימים, וזה מוקלט בקסטה, אפשר לשמוע. כן? אי אפשר כל פעם לחזור אל דברים שהסברנו פעמים רבות. עכשיו, לכאורה, אם כן, בזה צריך להסתיים הוויכוח בין פרעו לבין ישראל, וישראל צריכים לצאת ממצרים. אבל משום מה, עדיין פרעו מתעקש. כנראה שיש לו טענה נגד כל זה. נכון, אתם בני אברהם, יצחק ויעקב. וזה נכון שאינכם מתערבים בעמים האחרים. אבל יחד עם זאת, יש איזשהו מכנה משותף בין מצרים לישראל, שצריך למנוע מכם את ההפרדה הזאת. מהו המכנה המשותף בין ישראל למצרים, על אף העובדה שאנחנו בני האבות? לא כל כך ברור. יש, זה נכון שהטענה הזאת טובה בהמשך, אבל זה לא הטענה שמובד כאן. כולנו בני אדם. זה נכון, אתם בני אברהם, יצחק ויעקב. אבל כולנו צאצאיו של אדם הראשון. כולנו שייכים למין האנושי. אז בשם מה אתם מבדילים את גורלכם מן הגורל של כללות האנושות? זאת הטענה של פרעו, ועל זה צריכות לבוא שלוש מכות נוספות לברר את ההבדל בתחום הזה בין ישראל, בין ישראל למצרים. כן. למה? לא. כי זה דבר יותר עמוק. הדבר היותר עמוק מתברר רק אחרי שביררת את הקושיות הפשוטות. כמו כל אדם שיש לו קושיה. אדם שיש לו קושיה, קודם כל הולך לקושיות הפשוטות. כן? למה אתם לא הולכים לצבא? טענה ראשונה. כן? טענה ראשונה. אחר כך נבדוק, יש אלוהים או אין אלוהים? כן? למרות שהיא יכולה לשאול אחרת. כן? אבל ככה זה הולך. אז כך גם אצל פרעה. קודם כל, במה אתם מיוחדים משאר העמים? הסברנו לך, אנחנו מיוחדים בגלל שאנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב. בסדר, אבל אתם לא בני אדם? אז זה צריכות לבוא המכות האחרות. כן.
מה להוכיח? פרעה בסך הכל הוא מבני חם, הוא לא מבני שם. מה אכפת לו, אברהם, יצחק ויעקב, על גנולוגיה של שם?
כן, אבל דווקא עבד עבדים יהיה לאחיו. עבד עבדים יהיה לאחיו, זאת אומרת שהוא בא לקבל מאחיו את התוכן שיכול לרומם אותו. לכן הוא יודע מה הערך של ישראל. לכן הוא במקרה פרעו הראשון לקח את שרה, והפרעו האחרון ביקש מיוסף שאם יש אנשי חיל אז להביא אותם אל הצבא שלו וכו'. כן, יש הסימביוזה. כן, אבל הוא מרגיש שההפריה שלו יכולה לבוא משם. לכן אמר וכל הבת תחיון. כן, כן.
אדם כזה תראה ורב בלי קשר המהותי, גם לדע, גם לצפות, גם לכי. איפה הקשר המהותי דווקא בערוב?
הרוב משל תערובת.
כן? כל מכה אתה יכול להגיד שפגע דווקא בו, דווקא ב...
כן.
ישראל ולא בישראל.
לא, אבל פה זה לא פגע בארץ גושן. לא רק לא בישראל, אלא לא בארץ גושן. שארץ גושן היא הארץ שיוחדה על ידי יוסף כדי להבדיל את ישראל ממצרים. כן. גם ישראל לא קיבלו את התורה. גם ישראל לא יכלו לקיים אותה, הם עוד לא קיבלו אותה.
אבל לא ידע אותה?
ודאי שהוא לא ידע אותה, עוד לא ניתנה.
עבוד ידע.
לא? איפה האבות ידעו?
לא.
קיימו, אבל מי אמר שהם ידעו? כן?
התורה הייתה לפני הבריאה כבר קיימת.
מה? התורה, אבל לא ניתנה לפני הבריאה. לא ניתנה. זה שקיימת בעליונים לא אכפת לי, אבל אני אומר, ניתנה לאנושות. לא ניתנה. כן?
הרב, פרעה פה בירר בעצם לעצמו למה הם נמצאים במצרים.
למה ראוי להם לצאת ממצרים.
לצאת. כן. אבל הוא עשה גם דבר גדול.
שמה?
אני חושב פה ואני... לאור כל הדברים שפרעה עשה, אני מבין יותר טוב למה אני יהודי, כלומר...
יפה מאוד, זאת אומרת, פרעה עזר לך, נכון. יותר מזה, התואר עם ניתן לנו על ידי פרעה.
זהו, עכשיו...
הנה עם בני ישראל.
לא, מה שקשה לי, בטח עד 10 המכות, הוא יברר עוד יותר לעומק.
נו.
לאור כל האבות...
נו, אז יש לו זכות, אתה רוצה לשאול.
אז למה הוא עומד בסוף?
זו שאלה, נצטרך ללמוד את זה. נכון? נצטרך ללמוד את זה. זו השאלה מדוע הוא חזר בו בקריאת ים סוף. נכון? שאלה שנשאלה בערך 4 פעמים בשיעור הזה. כן. טוב, זהו להיום.